שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימי אבלות על אחד מגדולי ישראל שנפטר, הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה באיזשהו מקום, כולנו היינו תלמידיו ובניו, מי שאפשר לומר איניג את הציבור, המכונה הציבור הדתי-לאומי, תכף נדבר על המושג הזה, זה מושג כזה שצריך לברר אותו. ואני רוצה לומר מספר מילים שוב על מה הדמות הזו, אותו תמיד חכם עצום, הותיר בעולם. אני קראתי לשיעור הזה כותרת, הרב דרוקמן פותר החלומות. מה אני מתכוון? אנחנו נמצאים, הרב דרוקמן נפטר בנר שמיני של חנוכה, וממש קראנו לפני זה את פרשת מקץ. פרשת מקץ, ולפניה גם פרשת וישב, זה פרשיות שעוסקות בחלומות. נכון? חלום יוסף, החלומות של יוסף, החלומות של שר הרופאים ושר המשקים, והחלום של פרעה, כן? שבע פרות שמנות, שבע פרות רזות, שבע שיבולים מלאות, שבע שיבולים שדופות. זה הפרשיות הללו, פרשת. חזל דורשים על הפרשת מקץ, שלא במקרה נופלת בחנוכה, קץ שם לחושך. יש משהו בפרשה הזו של החלומות שהוא קץ שם לחושך. תבינו, חושך זה זמן של אפלה. זה בדיוק גם התקופה הזו. חנוכה נופל תמיד בחודש סוף כסלו טבת, זה הלילות הארוכים, זה שיא החורף, זה האפלה, החושך שולט בעולם. אבל בתוך החושך יש אור. אנחנו מדליקים אור בחנוכה. מה האור? אנחנו חולמים חלומות, נכון? מה זה חלום? חלום זה משהו שמביא אותנו לדבר שהוא מעבר לעולם שלנו כמו שהוא עכשיו. זאת אומרת, העולם שלנו כמו שהוא עכשיו, שאנחנו מסתכלים בהכרה על המציאות. אז כל דבר הוא עומד בפני עצמו. זה שולחן, זה אני, זה מיקרופון, זה אתה, אתמול זה אתמול, היום זה היום, ושבוע שעבר זה שבוע שעבר. בחלום זה מלשון המילה הלחמה. הלחמה זה לחבר. בחלום הכל מולחם. הכל מתחבר. בחלום אנחנו מדמיינים את מה שהיה אתמול שהוא כאילו קורה עכשיו, ומה שהיה לפני 20 שנה, וחושבים על העתיד ומחברים. זה לא הגיוני החלום. תבין, מה ששולט בחלום זה כוח הדמיון, לא הכוח השכלי. אז לא, אנחנו לא מתחשבים בזה באופן ממשי היום, חלומות שווי ידברו, אבל יש פה איזה עיקרון מסוים. בחלום אדבר בו, אומר הנביא. יש איזה משהו בחלום שאדם, יש לו איזה אחד מ-60 מנבואה, כך אומרים חז"ל. יש איזה משהו בחלום שהוא בעצם מבטא את השאיפות הפנימיות של האדם. על מה אתה חולם בלילה? איך אתה רוצה לחבר את המציאות? עכשיו המציאות שלי היא קשה, יש לי פה בעיות וסתירות ובלגנים. אבל בחלום אני חולם על איזה משהו גדול יותר. על מה אתה חולם בלילה? טוב, זה מאוד תלוי. על מה אדם חושב במהלך היום? כשאדם מציף את היום שלו בדברים טובים, מחשבות טובות, דיבורים טובים, אז גם החלומות שלו בהתאם. כשאדם מציף את החיים שלו במראות לא טובים, אז גם החלומות יכולים להגיע למקומות לא טובים. אז איך בדיוק הולכים לישון ומקריאת שמע לפני המיטה ועושים חשבון נפש? זה עבודה בפני עצמה. איך לחלום טוב? ואיכם רק במשפט אחד, הדבר האחרון שאתם עושים לפני השינה, על זה תחלמו בלילה. בסדר? אתם נרדמים מתוך ספר, מתוך לימוד תורה, מתוך מקריאת שמע למיטה, אתם תראו שיהיה לכם בחלום איזה משהו שקשור ככה לרוחניות. אתם נרדמים מתוך סרטון ביוטיוב, אז אתם תמצאו את עצמכם חולמים, אלא אם כן אתם רואים שיעור ביוטיוב, אז זה כבר סיפור אחר. אבל, אז פרעה חולם חלום. בסדר, אני חוזר פה עכשיו בפרשת מקץ, ואני רוצה לחבר את זה שוב לדמות המופלאה הזו של הרב דרוקמן. אמרנו, לחלום חלום זה לרצות לתקן את העתיד, לחבר את הדברים, לצאת מהמציאות, כמו ששומעים, יש לי חלום, יש לי שאיפה, יש לי תקווה, יש לי... על מה חולם פרעה? פרעה חולם שבע פרות שמנות, שבע פרות רזות, שבע שיבולים מלאות, שבע שיבולים שדופות, ובחלום של פרעה, הפרות הרזות בולות את הפרות השמנות, והשיבולים השדופות, כן, הן בולות את השיבולים המלאות. החרטומים מנסים לפתור את החלומות, והם לא מצליחים, נכון? עד שמגיע יוסף. אומרים חז"ל, מה החרטומים? מה לפתור? ברור היה לחרטומים שהחלומות האלה מבשרים משהו רע. אתם מבינים? אם אתה אומר שבע שפולים רזות, הם בולות את המלאות, אז ברור שיש פה איזה אסון שמתקרב. אז מה, למה הפתרונות שלהם לא מצאו חן בעיני פרו? אומרים, אמרו לו, כך אומרים חזל, אמרו החרטומים לפרו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. שבע ממלכות אתה כובש, שבע ממלכות ימרדו בך. הם, החרטומים, לקחו את הכיוון של החלומות לפסימיות. זאת אומרת, הרע מקזז את הטוב. אמנם יש שבע שיבולים מלאות, אבל בסוף השבע שיבולים השדופות הם יקזזו את זה. יש שבע בנות שאתה תוליד, אבל לא יצא לך מזה כלום, כי בסוף הם ימותו. אתה תקבור שבע ממלכות, בסוף הם ירדו בך. החרטומים מבטאים את העמדה הנפשית שקיימת אצל הרבה אנשים שחולמים חלומות. שהעמדה היא, עזוב, הכל בסוף יסתיים ברע. זו תחושה שהיום המון אנשים, יש להם שאיפות, הם מבינים שיש פה דברים במציאות שצריך לתקן, אבל יש איזה כזה גמת קטן שלוחש באוזן, עזב, זה במילא לא ילך. אין סיכוי, אין, זה, מה, איך תצליח, תראה מה עומד מולך, תראה איזה לילה עומד פה, איזה חושך, איך תנצח את החושך, אתה כלום. מה, תנצח פה את היוונים, תנצח את ה... זה חלומות, זה חלומות, חלומות. הרבה פעמים בחורים צעירים, אנשים צעירים חולמים חלומות, נכון? שהם גדלים, אומרים לי במבוגרים, כן, כן, גם אנחנו בגילכם חלמנו חלומות, גם בסוף תדעו שהחיים רעים, והכל בסוף נופל, והכל בסוף מסתיים. זה עמדה נפשית שהיא שולטת בתרבות. יוסף, תבין מה אומר לפרו? הוא אומר לו, תדע לך, חלום פרו אחד הוא. התפיסה החרטומית, התפיסה הלא אמונית היא, הכל מתפרק. אתם מבינים? גם הטוב בסוף מתכזז עם הרע, הכל הולך בסוף לאבדון, הכל בסוף מיואש. אנחנו נמצאים בחיים מלאי סתירות, אתה מבין? אתה אומר, נכון, יש לי איזה פה ושם דברים תקוות, אבל אחרי זה מיד קורה אסון. נכון שיש לי פה איזה הצלחה, ומיד חזה יש לי כישלון. אני לפעמים מרגיש טוב, ופתאום אני מרגיש רע. אני כל הזמן נע בין כוחות סותרים שהם נלחמים אחד בשני, ובסוף, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אבל אבלים, כל אבל, לא, שום דבר לא יוצא. אומר, יוסף, אתה לא צודק. אתם לא צודקים. חלום פרו אחד הוא, תדע לך. כל החלומות. גם החלומות שסותרים, הטוב והרע, הכל בסופו של דבר מוביל אל אחדות. שמע ישראל, שמע עם ישראל, זה מה שאנחנו אומרים לפני שאנחנו הולכים לישון בלילה. שמע עם ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אתה הולך לחלום על כל מיני דברים, כל מיני כיוונים, וזה נראה לך שהכל... לא, הכל בסוף מוביל אל האחדות. הכל בסוף מוביל אל הקדוש ברוך הוא. גם הרע, הוא לא מקזז את הטוב, אלא הוא מאתגר את הטוב להופיע עוד יותר אחדות וטוב במציאות. זה אגב הסיבה שמכסים עיניים בקריאת שמה. לא להתפזר החוצה, אלא להתכנס פנימה, אלא מקור הפנימי שחבר את הכל. אומר יוסף, נכון, יש שבע שיבולים שדופות, יש שבע פרות רזות, אבל תדע, יהיו שבע שנות רב. אבל לפני זה יהיו שבע שנות סובע, ואם אנחנו נחלום טוב, אם אנחנו נפתור את החלום כמו צריך, מתוך שבע שנות הסובע, אנחנו נדע להתארגן נכון לקראת שבע שנות הרב. אתם מבינים את העניין? הטוב ינצח בסוף. יהיה שבר במצרים. במצרים, במיצרים, יהיה אפשר לשבור את המיצרים. יהיה אפשר לשבור את המעגל הזה. והנה, התחושה הזו שהכל פה לוב ואין שם סיכוי, ואנחנו תקועים פה בלולה שאי אפשר לצאת ממנה, והכל וחוקי מרפי, והכל נופל. כל הרעיונות הפסימיים האלה שהם שדרים בעולם, שמעקרים מהבן אדם את היכולת לחלום ולפתור את החלום. דיינים, זה הרעיון של יוסף. אומר לו, פרו, עכשיו, אין איש חכם ונבון ממך. אתה תלך ותנהל פה את מצרים. זה אנשים שאני צריך, אנשים שפותרים חלומות, שיודעים ליישם את החלומות, שמאמינים בטוב, שעומדים כנגד כל הסיכויים, לא בתמימות. הם יודעים שיש רע, הם יודעים שיש שבע פרות רזות, הם יודעים שבע שנות רעב, אבל אנחנו הולכים ובונים משהו יותר גדול. זה הרעיון. לכן קוראים לו צפנת פענח, זה הכינוי שיוסף מקבל. מי שיודע לפענח את הצופן. פענח את הצופן. עכשיו אני אומר שוב לדול ישראל עכשיו שהסתלק מאיתנו, הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה. הרב דרוקמן, יש המון דברים על האישיות שלו ועל התורה שלו. אני מתוצב על הנקודה של, לדעתי, שהיא הרב דרוקמן נפטר בגיל 90. לפני שהוא נפטר חגגו לו יום הולדת 90, שלושה שבועות לפני. שהרב דרוקמן היה צעיר, תמיד, בגיל 20, הרי הוא עלה לארץ, איזו משפחה שלו ניצולת שואה, הוא הצליחו להינצל, הגיע, התחנך שם באיזה, כבר לא עושה בדיוק את כל הביוגרפיה, באיזה חינוך קומוניסטי, והצליחו לצאת משם, הגיעו לארץ. ואז הוא הצטרף למה שנקרא גרעין, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה מבחינה סוציולוגית, איך קראו לזה אז, התנועת המזרחי, הציבור הדתי-לאומי, הישיבות תיכוניות, לא יודע בדיוק איך ההגדרה הייתה, אבל זה היה ציבור קטנטן, תבינו, ישיבת כפר רואה, כן, ישיבה שהקים הרב נריה, גם עוד פותר חלומות גדול, כל הדמויות האלה, תבינו, הרב נריה, הרב צבי יהודה כהן קוק, הרב דרוקה, זה דמויות שהם התחילו בכלום, בישיבת כפר רואה, שהם הישיבות תיכוניות, שהם שם אחרי זה צמחו גם כל הישיבות בני עקיבא והסדר והכל, היו 13 תלמידים, תבינים, 13 תלמידים. אין לי נתונים מדויקים כמה הייתה אז תנועת המזרחי, מה שאז נקרא ציבור דתי-לאומי, אבל אנחנו מדברים פה על מעגלים של אלפי אנשים בודדים, שמתוכם גם כמה מאות, שכל העסק היה מאוד מאוד מורפל, היה זניח, הציבור הרחב היה רחוק לחלוטין מהרעיונות, הרעיונות האלה של מה שאנחנו קוראים היום תורה ועבודה, קודש וחול, ציונות דתי, עוד פעם, זה הכל ניסוחים שאומרים אותם, אז מתחילים להסתבך, מה אתה בדיוק מתכוון, אני מדבר על העיקרון הכללי, של לחבר בין קודש לחול, זה היה נשמע רעיון הזוי, הזוי, אתם מבינים שהרב קוק בכלל, עוד 80 שנה קודם, כתב את הדברים, מאיפה זה בא, כל המציאות נראית הפוכה לחלוטין, הכל מצד אחד יש פה את הציונות החילונית שהיא כזו הולכת ופורחת והנה יש פה מדינה ומשליחים את כל המסורת וכל התורה העבר. מצד שני הציבור מה שנקרא חרדי אז הוא הגדירו את זה ככה אבל הציבור של שומרי התורה והמסורת כן הם מתנתקים לחלוטין מכל עולם החול כי אומרים תראה לאן זה מוביל אותן. ואז מופיעים דמויות כמו הרב דרוקמן שהם פותרים את החלום. נכון יש פה כוחות שסותרים זה 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 אבל אנחנו יודעים לפתור את החלום. איך מחברים בין הכוחות האלה? זה דבר שלהבין אותו. היום, רק נתונים כדי לסבר את האוזן. אמרנו שהתחילו אז 13 תלמידים. היום, שוב לכם מספרים, לא יודע, מדויקים לגמרי, אבל בגדול, היום יש בתנועת בני עקיבא, בסדר? 70,000 חניכים, בסדר? במעגל ראשון. ולא דבר כזה, המשפחות והכל זה. בחמד, אחרי זה חינוך ממלכתי דתי שזה, יש 300,000 תלמידים. 300,000 תלמידים, זה משהו כמו 20% מתלמידי ישראל. יש עוד גם את החינוך העצמאי, החרדי, ברוך השם, שגם הולך וצומח. 300,000. שוב, אם ניכנס לדברים, כן, לא לפוליטיקה, אלא להבנה הסוציולוגית, כן, הבחירות האחרונות, למפלגת, מה שנקרא הציון דתית, ושוב, אני אומר, לא נכנס פה לפוליטיקה, אישויות, זה לא הנקודה עכשיו. דבר כתהלך תרבותי, 500,000 אנשים בוגרים בעלי זכות בחירה הצביעו למפלגה הזו. יש פה מעגל אדיר של השפעה, של איזה רעיונות שהלכו לאט 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 ושינו את המציאות. רואים את זה אולי, תחשבו על הרב דרוקמן, שהוא בגיל 90 מסתכל אחורה ורואה איזה דרך הם עברו. זה גם הסיבה, שואלים אותי, הרב דרוקמן, היה לו שיעות כזו מאוד מכילה ומאוד אוהבת את כולם, מחברת את כולם. כשהוא, זה אדם, ככל ששנים עוברות, הוא רואה את התמונה השלמה. הוא רואה ככל הצעקות וכל השערות הפוליטיות. הוא גם היה אדם כזה שהיו גם פגעו בו באופן טבעי, כמו איש ציבור, בטח לדרך הזו, שהיא דרך מורכבת כזו שאוכל בין העולמות, יש הרבה מתנגדים, הוא אף פעם לא הגיב, היה אדם כזה... אז למה הוא לא הגיב? הוא הציל נפש ותלמיד חכם בעל מידות, אבל תמיד זה גם מגיע מזה. זה אדם שפותר חלומות. או אני אלך עכשיו מתרגש מזה שמישהו כותב משהו שזה. הוא רואה את הנצח. תראה מה קרה פה ב-70 שנה. המציאות השתנתה. הרב דרוקמן וחבריו ובני דורו, הם שינו את המציאות. כולנו היינו בניהם, כולנו היינו תלמידיהם. במעגלים מעגלים שאתם מבינו, זה שינוי שהוא לא רק ברמה של לספור כמה תלמידים וכמה, זה יותר מזה. הרעיון הזה, של עוד פעם אני אקרוא לרעיון הציוני דתי, התורה, עבודה, כל שיכול, היום תשימו לב, זה הפך להיות באופן עקיף, באופן תת-הכרתי, זה המיינסטרים של החברה הישראלית. תגידו, איך הגעת לזה? מה, היום ציון דתי, תרבים, מה, יש בכלל ציבור כזה, וזה וזה. לא מדבר על הציבור, ההגדרה בפני עצמה. הציבור בפני עצמה באופן טבעי, הציבור הזה בגלל שהוא מכיל הרבה כוחות, גם ציונות, גם דתית, גם חול, גם קודש וזה, אז יש פה הרבה גיוון והרבה פעמים כאלה סכסוכים וחילוקים וזה, ואתה, לא, אין היום ציבור דתי לאומי. טוב, לא נכנס להגדרות סוציולוגיות, אני מדבר עכשיו על הגדרות התרבותיות. הרעיון הזה של לחבר בין קודש וחול, היום זה כמעט כל מדינת ישראל. מצד אחד הציבור החילוני, צריך להבין את הציבור החילוני, שלפני 70 שנה היו כולם ציונות, סוציאליסטית, זה היה הרוח ששלטה, וזה לא צריך קודש, לא צריך תורה, לא צריך מסורת, היה אנטי-דתיות קיצונית. היום איפה? 85% מהציבור היהודי כיום במדינת ישראל מגדיר את עצמו כמסורתי. שוב, לא דתי ולא מסורתי, זה עושה קידוש בליל שבת ואחרי זה מדליק טלוויזיה, אבל עושה קידוש בליל שבת. מאיפה זה בא? הרעיון הזה שלא, צריך להתחבר מסורת, צריך מדינה עם מורשת, עם מסורת. זה לא היה לפני 70 שנה. אנשים לא דיברו ככה אז. ולא, היום אתה רואה שזה כולם, כולם, כן, כן, אני מכבד, אני חלק. זה ההשפעה של הרעיון הזה. זה ההשפעה של הרעיון הזה, שברור מה, אתה רוצה להקים פה מדינה בלי חיבור למסורת, בלי קשר לרוחנות, מה, בן אדם רק אוכל, שוטה והולך לישון? מה, לא צריך ערכים, לא צריך ערכים נצחיים, אלוקיים, לא רק ערכים אנושיים, לא צריך חיבור לשרשרת הדורות, זה היום מיינסטרים. מצד שני, שימו לב, הציבור, מה שמכונה החרדי, כן, חילה שמשתמש בהגדרות, אני זרק כדי לסבר את האוזן. ציבור החרדי, שלפני 70 שנה אמר, אנחנו מתנגדים לחלוטין, היה שלב שאמרו, לא מצביעים בכלל בבחירות למדינה הזו. היום, איפה? ציבור חרדי, מצביע בבחירות, שותף במדינה. עכשיו, בתך אמרו, מצביעים בבחירות, אנחנו לא משתתפים בממשלה. היום, כן, הרבה שנים, אנחנו לא מוכנים להיות שרים, רק זה. עכשיו, גם עם שרים, ונכנסים, והם מעורבים, ויש, ברוך השם, היום עולם חרדי ענק, שמשתלב עוד פעם בקצב, וזה, גם חלק כבר משרתים בצבא, אבל משתלבים מעגל העבודה וחינוך. עכשיו, איך עושים את זה? זה סיפור בפני עצמו, ויש פה עליות ונפילות, והכל נכון, הכל נכון. כולנו יודעים את כל הבעיות, והדרך עוד ארוכה, ואף אחד גם לא אומר את זה, כן, תשאל משהו, מה, אתה מבד, לא, אני לא במדינה, אני לא אומר אליי ביום עצמאות. כן, כן, אבל אתה מצביע בבחירות. ואתה כבר עובד ומשלם מיסים למדינת ישראל, וזה נכון, אז אתה כבר לא בדיוק להגדיר את זה במילים, אבל הרעיון הזה, שהקודש זקוק גם למדינה, שהתורה צריכה להופיע בתוך חיי חברה מלאים, הרעיון הזה, אתם מבינים, זה הרעיון של רב דרוקמן ובני דרו, וזה ניצח. זה ניצח, זה היום. שם זה הולך. היום רוב מדינת ישראל היא בעצם ישרה קו עם החזון הזה של הרב דרוקמן, הרב קוק ודברים כאלה. ייקח עוד כמה שנים עד שילמדו להכיר את זה בהכרה. שוב, האם ההגדרות של הציבור יישארו בדיוק ככה או לא? לעניות דעתי לא. כל המושג הזה, ציבור דתי לאומי, זה מושג כזה מאוד דינמי. משתנה, מה בדיוק אדם מגדיר. הרבה אנשים היום שמה שקראתי מסורתיים, הם בהחלט עונים להגדרה של ציבור דתי לאומי מבחינת התפיסת עולם שלהם, רק שהם מתנהלים מבחינה חברתית ותרבותית באופן קצת שונה, והפוך, שהרבה אנשים שהם כן כביכול דתיים לאומיים, אבל בעצם הם נמצאים ביותר עם דגש לכיוון החרדי, יש כאלה יותר עם דגש לכיוון החילוני. אבל שוב, הרעיון הכללי הזה של החיבור, של הקודש וכל תורה עבודה, זה הרב דרוקמן. ו שאנחנו מספידים באמת את ה... חברים, איך הצליח לפתור חלומות? איך אני באופן אישי מאחל לעצמי, הלוואי ואני אזכה אלף להגיע לגיל המופלג של הרב דרוקמן, אבל שאני אוכל גם בגיל 90, הלוואי, כל אחד ואחד ממכם, בגיל 90 יוכל להביט אחורה ולראות איך הוא יצליח לפתור את החלומות של החיים שלו. לראות איך אתה משנה את המציאות. משנה את המציאות. צריך פה מבט, אתם מבינים? כי אותם אנשים שחק בודקים דברים שהם כאלה לא פותרי חלומות. אז הם רק רואים פה את הבעיה. יש פה פורה, יש פה שבע שיפולים שטופות, יש פה שבע שבועים, יש פה שבע שנות רעב. מה יצא לי? מה זה? כן, תסתכל על חלום פרו אחד הוא. הכל, כל המופרעות, כן, זה פרו. כל המופרעות, כל המיצרים, כל המצרים, בסוף הכל מביא לאחדות. יש שבר במצרים. הכל בסוף נפטר, אנחנו רואים את זה מול העיניים. ההשפעה הזו רק תלך ותגבר. תלמידי חכמים, רואים חז"ל, כאשר הם נפטרים, איך זוכרים אותם? מעמידים ישיבה על קברם. לומדים את תורתם, ממשיכים את שלהם. ואז רואים חז"ל, שפתותיהם מדובבות בקבר. אתה מבין, שאנחנו לומדים את רש"י, אז רש"י מדבר בקבר, הוא חי איתנו. שאנחנו לומדים, שאנחנו חיים, אנחנו ממשיכים את הכיוונים הללו של רב דרוקמן, וזה זה חי איתנו, הוא חי מאיתנו מחדש. הוא יהיה מאיתנו, כל גדולי ישראל. אין, זה העמדה. המציאות, ברוך השם, הולכת ומתיישרת. גאולתן של ישראל קימה קימה, אבל הגאולה הולכת ובוקעת, כאילת השחר. שיהיו הדברים לעילוי נשמת הרב דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, וכל גדולי ישראל, וכל עם ישראל, אמרו אמן.